כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 145 בסדרה כך היינו. הסיפור הקודם, מספר 143, הסתיים בתדהמתה של רכה פרייר, אשר עדיין לא ידעה שהגרוע מכל עוד לפניה. ובכן, הסכיתו ושמעו. מבטיח לכם, הכל אמת ואפילו ממוסמך. ירושלים, 31 במרץ 1954. המכתב שהונח על שולחן המועצה המשפטית שליד משרד המשפטים, גוף שקדם ללשכת עורכי הדין אם לא ידעתם, נראה תמים, אפילו נאיבי. הנה, גברת אחת בת 62, מבקשת מהמועצה לעוץ לי עיצה מתאימה כדי שיקבע המועד למשפט. בטח תשאלו, מה המסר? שהייתה סחבת בלתי נסבלת בבתי המשפט כבר ב-1954? זה הרי לא חדש. ואם אמנם הייתה, מה לחברי המועצה ולסחבת הזו? ובכלל, איזו מין עיצה ביקשה מהם כותב את המכתב? האם היא ציפתה, למשל, שחברי המועצה יתקשרו לביתו של רשם בית המשפט המחוזי בירושלים, משה כהן, ויבקשו ממנו לקדם את התיק? ובכן, קבלו ספוילר. רשם בית המשפט כנראה קיבל טלפון. תוך שבועיים התקיים בתיק, שאלה אבק במשך למעלה משנתיים על מדפי המזכירות, דיון ראשון, שהיה גם הדיון האחרון, וכותבת המכתב זכתה בתביעתה. נו, זה היה טלפון או לא היה? אבל, כדי להבין את המסר, עלינו לחזור שנים רבות אחורה. השנה היא 1941. כותבת המכתב שהזכרתי כרגע, שהייתה גם גיבורת הסיפור הקודם, סיימה זה עתה להעלות לארץ 90 מתוך 120 הנערים, שדאגה להבריחם מאוסטריה הכבושה ליוגוסלביה. זה נעשה כמובן על אפה ועל חמתה של הנריאטה סולד, שמצידה סרבה להקצות להם סרטיפיקטים שהיו בידיה. 30 הילדים הנותרים עדיין עסקו במנוסה על חייהם באירופה, כן? אבל חרון אפה של הגברת סולד עלה והתאמר עד השמיים. היא כבר שמעה על התעלול של השגת סרטיפיקטים שלו בצינורות המקובלים, על ידי האישה שישבה מולה. בין היתר היא שמעה על זה מפיהם של חברי התאחדות הרייך של יהודים בגרמניה, שהם היו בסיפור שלפני האחרון. והנה היא, בעלת התעלול, יושבת מולה כאילו כלום, בשעה ששתיהן יודעות ששוב השיגה 90 סרטיפיקטים שלא בצינור המקובל ששמו הנריאטה סולד. אין לך מקום בעליית הנוער, רשפה הנריאטה סולד על האישה שמולה, וכך סולקה רכה פרייר מתוך הארגון, אותו היא עצמה יסדה 9 שנים קודם לכן, על ידי מי שהתנגדה להקמתו מראש, ואשר רק לאחרונה החלה בכלל לטעון לבעלות אישית שלה על ייסודו. נו, אתם יכולים לתאר לעצמכם שההדחה הזו לא עברה בשתיקה, ובן גוריון לא פחות נקרא להשכין הפסקת אש מפייניקית בין שתי הניצות. את, גברת פרייר, תקבלי חדר במשרד עליית הנוער, הוא קבע. גם טלפון. הוא הוסיף פיטיון להצעתו. אבל את לא תסתובבי בחדרים אחרים, הוא הזהיר אותה. הרי זה בדיוק מה שהיה חסר לו, ששתי הנשים המכובדות ייפגשנה במסדרון. טוב, רכה פרייר נאלצה להסכים להדחתה המכוערת ונכנסה לכיתון שהקצה לה בן גוריון. אבל מי שחשב שחדר מבודד עם טלפון ישבור את רוחה וישתיק את קולה, כנראה פשוט לא הכיר את הפרסונה. כך, עוד לפני תום השנה האזרחית, ב-7 בדצמבר 1941, הקימה רכה פרייר ארגון נוסף. שמו היה המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל מסודה של רכה פרייר. הארגון הזה היווה גוף משלים לעליית הנוער, בכך שטיפל בילדים ממשפחות מוחלשות. בואו נקרא לו המפעל. המפעל כולו התנהל ופעל עם מנגנון רזה ובלי כיבודים מיותרים, מאותו חדר מבודד שהוקצה לרכה פרייר בהתערבות בן גוריון. הוא, המפעל, זכה כמובן להיעדר מוחלט של שיתוף פעולה עם עליית הנוער, שבראשו עמדה הנריאטה סולד, אבל את רכה פרייר... אל תשכחו רבותיי, אי אפשר היה לעצור. הצלחת המפעל הייתה באופן טבעי לצנינים בעיני אנשי עליית הנוער, אך בלית ברירה הם התרכזו לעת ההיא בשכתוב ההיסטוריה ומחיקת כל הזכור לרחב פרייר בהקשר של עליית הנוער. בד בבד, הם המתינו להם להזדמנות להפקיע ממנה את הטלפון, שהיה יקר מציאות, וגם באותה הזדמנות את החדר. בינתיים הלכה גברת סולד לעולמה, אולם מחליפה בתפקיד, הנס בייט, המשיך באותו קו, עד שקיפד את חייו בפיגוע בדצמבר 1947. מי ששיתף איתו פעולה בקו הזה היה מנהל הלשכה ג'ורג' לנדבר. ההזדמנות נקראתה על דרכם של אנשי עליית הנוער בתחילת 1947. רחב פרייר נסעה לקונגרס היובל הציוני בבאזל בדצמבר 46 ונשארה בחול לאיזה עניין שהיה קשור למפעל כמובן, וזו הייתה הזדמנות נהדרת להעביר את משרדי עליית הנוער על 70 פקידיהם מרחובי בן גבירול למשכנם החדש בבית יעלום. טוב, אז איזה חדר תקצו לנו במשכן החדש? שאל ישראל טוניס, שהיה מזכיר המפעל שמילא את מקום הבוסית רחב פרייר כשנעדרה מהארץ? אתם, אין לנו מקום בשבילכם. תוכלו להישאר במשרדים הישנים עד שיפנו אתכם, ומשם תסתדרו. ענה לו לנדבר, ובאותה הזדמנות גם הורה לקחת לו את הטלפון. מר טוניס ניסה להתווכח ולעמוד על זכויות הבוסית שלו, אבל להתפתחות הזו הייתה ללנדבר תשובה מוכנה. תקבלי חדר אם תפטרי את טוניס, הוא ניסה להעביר טריז בין השניים. רחב פרייר לא השתכנע. או אז פנה ג'ורג' לנדבר לפתור את הבעיה בדרכים אפקטיביות יותר. לפחות לדעתו. כך, באו לחפש את טוניס בביתו בשבת, 10 במאי 1947, שלושה בריונים. בנו מטעם דוקטור לנדבר מעליית הנוער. הם אמרו לו, והוא, למזלו, הצליח להימלט ממכותיהם. עוד באותו לילה, הוא הגיש תלונה במשטרה רק על מנת לגלות את מה שאנחנו יודעים מזמן. המשטרה הכי טובה בלסגור תיקים. בפרט, שימו לב, כאשר פקיד הסוכנות אדון מוהר מופיע במקום הנחקר שזומן לחקירה ולוחש ביחידות דבר מה על אוזנו של קצין המשטרה חוקר. מדובר בעבריין לא נודע, וחוץ מזה הם באו רק להזהיר אותך. לא להרביץ לך, פסק הקצין את דינו. מעניין, מאיפה הוא ידע, כן? כן, אם תראה שוב את התוקפים, תתקשר אלינו ונבוא מיד. הרצין פניו אל המתלונן מר טוניס. ישראל טוניס לא חלם לוותר. אין זה בשבילי אידיאל להיהרג על ידי בריונים יהודים, אפילו אם הם לא נשלחים מהאצל, אלא ממנהל עליית הנוער, הוא כתב, כשהוא דורש את מיצוי הדין עם לנדבר, הוא מאיים, איך לא, ללכת לתקשורת. אבל משה קולודני, שהתמנה לבדוק את הטענות, עשה קולות של ספינקס. בשלב הזה, כל מה שרחב פרייר החלה לקוות, שלנקודה יותר נמוכה מהנקודה שהיא נמצאת בה עכשיו, היא לא תוכל להגיע. כבר לקחו לה את החדר, כבר לקחו לה את התפקיד, כבר לקחו לה את הטלפון, כבר שלחו בריונים להקות את מי שעומד בראש המפעל שלה. ועדיין היא לא ידעה שהיא עוד לא הגיעה הכי נמוך שאפשר. אבל על זה נשמע בסיפור הבא. המתינו.
כך היינו. כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.